In Sefer Shmot, חז"ל במדרשים עוסקים בשאלה למה עם ישראל חייב להיווצר בתנאי גלות. זה עכשיו כור ההיתוך של עם ישראל במצרים. והשאלה למה בתנאים כאלו קשים? אז בואו תראו בבקשה מספר אחד למטה. כתוב ככה: הדאו דכתיב חושף שבטו, שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. את אדם שבאמת חושב על העתיד של הילד, אז משחרו מוסר, שחרו זה מלשון שחר מעורב. החינוך מתחיל מגיל אפס. אתם יודעות מתי התינוק מתחיל לקבל את החינוך? ההתחלה זה מיד כשהאימא חוזרת עם התינוק הביתה מבית החולים, יומיים אחרי שהוא נולד, והתינוק בוכה בלילה, הוא רוצה לאכול. אז השאלה אם כל פעם שהוא בוכה האמא תקום כי קשה לה לשמוע את הבכי של הילד. אז מדריכים את האמא, הילד בהתחלה הוא יונה כל שעתיים, שעתיים וחצי, אחרי זה הוא עולה לשלוש שעות, ולא כל פעם שהוא בוכה הוא יקבל. אז זה מתחיל אז שהתינוק בן יומיים, ואם האמא מרחמת על התינוק אז זה משפיע. אז זה כתוב, חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. שחרו מלשון שחר. תראו את המדרש למטה: בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חברו פלוני יקל לבנך. אם אדם שומע שאדם זר יקרא את הבן שלו, אז יורד עמו לחייו. מה פתאום אתה מרביץ לילד שלי? ומה התלמוד לומר, חוסך שבטו שונא בנו? ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות סופו בא לתרבות רעה ושונאו. אז בסוף הילד יורד לתרבות רעה, והילד בעצמו הוא שונא אותו, או שאבא שונא אותו. עכשיו העניין הוא מונע בנו מן המרדות, אז זה כל דור במרדות שלו. אז דורות קודמים אז המקובל היה שנותנים לילד יותר משהו ברמה הפיזית, מקבל פליק פה, פליק שם. היה פעם נשיא בתוניס, קראו לו בוטי פליקה. כך קראו לו בוטי פליקה. אז כנראה היו הורים שרצו להנציח את בוטי פליקה. אז נתנו פליק פה, פליק שם. אבל היום הורים יתנו פליק, זה מיד תנונה במשטרה, ברווחה, במשטרה. לא צריך לתת פליק. אבל כן צריך גבולות. גבולות. היום שם המשחק זה גבולות. שילד לא ירגיש שמותר לו הכל. גבולות. הנה, שבת התארחו אצלנו עם משפחה הזו, עם שני ילדים קטנים. הם כבר לא כל כך צעים, התחתנו דווקא בגיל מבוגר. אז האישה אומרת לי, אשתי, תשמע, העיקר אנחנו נותנים להם אהבה וחום. אשתי כמטפלת, חס ושלום, אהבה וחום זה א' ב', אבל זה חלב להיות משולב עם גבולות. אהבה וחום בלי גבולות, סכנת חיים. סכנה. בדור הזה במיוחד קריטי, קריטי גבולות. לא כל מה שהילד רוצה הוא יקבל. אחר כך יש לו בעיה של דחיית סיפוקים, הוא לא יודע לדחות סיפוקים. ואז יש לזה השלכות קשות. אז היום זה נקרא גבולות. וכל הפסיכולוגים מדברים על כך שצריך גבולות. מי שהולך בדרך התורה, אז ממילא יש לו גבולות. הוא יודע, אחרי בשרי לא אוכלים חלבים, לא אוכלים מיד, מברכים קודם. גם אחרי שאוכלים, מברכים ברכה האחרונה, ברכת המזון. יש כללים. אז זה כבר זה. הכללים האלה תבועים אצלנו בהלכות. אבל במובן שצריך מעבר לזה בשקרה, לעשות גבולות ברורים. מה מותר, מה אסור, וכו' וכו'. אז בואו נראה את השפת אמת. נראה ככה. חוסך שבטו שונא בנו. לכן הרשעים יש להם שלווה בעולם. כי לרשעים אותם הקדוש ברוך הוא לא מייסר. אז להם טוב להם. ובני ישראל יש להם ייסורים. למה? כי הרי כתוב ואוהבו שוחרו מוסר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. בנים אתם לשם אלוקיכם. ואוהב את יעקב. וגימל מתנות ניתן לבני ישראל. עם ישראל בגדול מקבל בשלושה מעגלים מתנות. מים, תורה, המתנה הראשונה, ארץ ישראל ועולם הבא. אבל כל המתנות הללו אין, אדם לא מקבל ככה בלי להתאמץ ולהשקיע, וכולם על ידי איסורים. הוא יסביר איפה האיסורים של ארץ של תורה, איפה האיסורים של ארץ ישראל, ואיפה האיסורים של עולם הבא. ואם היינו רואים, היו יסורי מצרים מספיק לכל המתנות. כמו שכתוב במתן תורה, אני אמרתי, אלוהים אתם. פה זה לא צריך להיות כתוב עם קוף, זה צריך להיות כתוב עם ה', בטעות. למה? מתי אנחנו אומרים אלוקים שמתכוונים לקדוש ברוך הוא? פה לא הכוונה, אני אמרתי, זה נאמר על עם ישראל, אלוהים אתם. מה זה כאן אלוהים? מה זה? איך? באיזה דרגה? מה זה אלוהים? זה דרגה. אלוהים זה יכול להיות שרים, זה יכול להיות אפילו עוד יותר. אני אמרתי, אלוהים אתם, אכן כאדם תמותו. בגלל חטא העגל אתם חוזרים להיות בני אדם. אז מה הייתם קודם? הם היו בדרגה של מלאכים. אני אמרתי, אלוהים אתם. מתי? במעמד הר סיני. אז זאת אומרת שהם הגיעו לדרגה הזאת. אז מה הביא אותם לדרגה הזאת? הייסורים של גלות מצרים. אם היינו רואים, אני חוזר שתי שורות, היו ייסורי מצרים מספיק לכל המתנות, כי ייסורי מצרים הביאו אותם לדרגה אלוהים אתם מלאכים. ואז אם לא היו חוטאים, באיזה חטא? העגל. לא היו צריכים יותר ייסורים שיכינו אותם לאן? לאן? מה מתנה השנייה? מה המתנה השנייה? ומה המתנה השלישית? ולפי שחתנו הוא צריך להיות במדבר 40 שנה לזכות למתנת ארץ ישראל. אתם שומעות? אנחנו רגילים שלא נכנסו לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים. אבל אנחנו רואים פה זווית נוספת. עם ישראל עדיין לא בשל המתנה הגדולה הזאת של לחיות חיי קודש פה בעולם הזה, שזה ארץ ישראל. הוא היה צריך 40 שנה של הכנה במדבר. ועוד, כמו כן, אם לא היו חוטאים, עוד פעם בחטא, אם לא היו חוטאים, סליחה, בארץ ישראל, עם ישראל חטא, בית ראשון, בית שני, לא היו יוצאים לגלות, ולא היו צריכים איסורים לעולם הבא. ועכשיו, שחטאנו, כל ייסורי ארבעת המלכויות הכנה לעולם הבא. הוא אומר השפת אמת. הוא אומר את זה לחסידים שלו בתפרי שנון ח' לפני למעלה מ-120 שנה. הוא אומר להם ככה: לארץ ישראל הכנה של 40 שנות מדבר, זה היה, אבל עכשיו אנחנו בגלות לפני 120 שנה. תדעו לכם שכל הגלויות שעם ישראל עובר, במיוחד הגלות האחרונה, שהיא הגלות הארוכה, גלות אדום, זה לא סמכין אותנו לחזור לארץ ישראל, זה מכין אותנו לגאולה. ואם זה גאולה, יש תחיית המתים. ואם יש תחיית המתים, זה העולם הבא. כבר דיברנו על זה פעם, לפי החסידות, העולם הבא, זה מיד, יש ביאת המשיח, אחרי זה תחיית המתים, וזה העולם הבא. אז הגלות, אומר השפת אמת, הגלות הארוכה הזאת היא לא סתם להחזיר אותנו לארץ ישראל, היא מכשירה אותנו לגאולה שלמה עד לרמה של תחיית המתים.
ארבע מלכויות.
ארבע מלכויות, זה כל המלכויות. הוא מונה כאילו את כל הבבל, כל המלכויות. ביחד. לכן, אז הוא אומר, זה הגלות, שהוא מתייחל בעיקר על הגלות האחרונה, ארוך. כמו ששרנו בחנוכה, מה שרנו בחנוכה? יפה, כי ארך לנו השעה. הגרסה היא כנראה יותר נכונה, לא ארך לנו הישועה, אלא ארך לנו השעה. באין קץ. ולכן זה הגלות ארוך שהוא האחרונה לעולם הבא, ליום שכולו ארוך. זה ביטוי של הגמרא. ומכל מקום, מכל אלו המתנות, יש הערה בעולם הזה גם כן. זאת אומרת, אוקיי, אז מתן תורה, יש לנו תורה. ארץ ישראל, יש ארץ ישראל. אבל איפה יש, איפה אנחנו בעולם הזה רואים את האור של העולם הבא? אז הוא אומר ככה: לכן הרי שבת זה מעין עולם הבא. שבת זה בחינה של עולם הבא. מה אנחנו משבת? הרחמנו ינחילנו יום. מה זה יום שכולו שבת? מה זה? עולם הבא. למה אומרים את זה בשבת דווקא? כי שבת זה מעין עולם הבא. החמנו ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. שימו לב, אומר השפת אמת, מתי עם ישראל קיבל את השבת? איפה הוא קיבל פעם ראשונה את השבת? עוד לפני מתן תורה, במראה. זאת אומרת שאיך שיוצאים ממצרים מה מקבלים? את השבת. מה הקשר בין יציאת מצרים, בין גאולת מצרים, בין ייסורי מצרים לשבת? כי מה אמרנו? שייסורי מצרים, אם עם ישראל לא היה חוטא, אז זה בעצם היה מכשיר אותו גם למה? גם למתן תורה. באמת זה הכשיר גם מתן תורה, שזה באמת קרה, גם ארץ ישראל וגם עולם הבא. איפה אנחנו רואים באמת שהם, איך שהם יוצאים ממצרים, הם בשלים לעולם הבא? איפה רואים את זה? שמקבלים שבת במרה. לכן שבת מעין עולם הבא, וזכו לזה אחרי יציאת מצרים. לכן שבת זכר ליציאת מצרים. מתי אנחנו משבת זכר ליציאת מצרים? בקידוש. מה הפשט הפשוט ומה ההבנה החדשה? מה הפשט הפשוט? למה כל ערב שבת אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים? למה? כי למה יצאנו ממצרים? לקבל את כל המצוות שזה יצאנו. זה הבנה פשוטה. ולכן דרך אגב אומרים זכר ליציאת מצרים לא רק בשבת, אומרים זה גם בכל החגים, שזה יצאנו. השפת אמת אומר זכר ליציאת מצרים, כי במצרים קיבלנו את ההכשרה לשבת. כי אמרנו מה זה שבת? מה זה? מעין עולם הבא. מאיפה קיבלנו את זה? ייסורי מצרים. דאי אפשר לקבל הערה מעין עולם הבא. מה זה מעין עולם הבא?
שבת.
שבת. בזכות מה? רק על ידי ייסורים. איזה ייסורים? מצרים. ולכן הוא זכר ליציאת מצרים. ולכן משה רבינו עליו השלום רצה שיהיה מיד גאולה שלמה. משה רבינו שאל, הוא לא הבין למה כזאת בוח, הוא אומר לו יהיה אשר יהיה, יהיו עוד גלויות. משה רבינו רוצה עכשיו גאולה שלמה, כי באמת באמת ייסורי מצרים היו באמת אמורים להיות גאולה שלמה לארץ ישראל, לעולם הבא, לולכת העגל. ולפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא יהיה אשר יהיה, מה זה אשר יהיה? איפה הקדוש ברוך הוא יהיה עוד איתם? תראו את ההמשך, תראו בצרות אחרות. אז משה רבינו הבין את הרמז, מה הוא הבין? שמה? והבין שבאמת אינה גאולה שלמה. לכן אמר שלחנה ביד תשלח. מה משה רבינו אמר לו בשלב האחרון? אמר לקדוש ברוך שלחנה ביד תשלח. מה משה רבינו אמר לו? שלחנה ביד תשלח. מה? תמצא מישהו אחר, אני לא רוצה לגאול אותם, כי הוא רוצה גאולה שלמה. והנה באמת אלה האיסורים הם חיבה יתרה לבני ישראל, כי אמרנו הרי חוסך שבטו שונא בנו בו אהבו, שחרו מוסר אהבו. הנה באמת אלה האיסורים הם חיבה יתרה לבני ישראל, שנקראו בנים. חושך תפתור שונא בנו ואוהבו. את מי אוהב? את מי? נו, אני חוזר, לא, לא להתבלבל. חושך תפתור שונא בנו ואוהבו. את מי אוהב? את בן, מה יש פה להתלבל? אני יודע, חשבתם שהתשובה כל כך פשוטה, לא הולכת לדעת שזו התשובה. לבני ישראל שנקרו בנים, לכן שחרו מוסר. לכן כתיב, אנוכי, השם אלוקיך, אני האלוקים שלכם, אוהב אתכם, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שזה חיבה יתרה, מעיקר הבריאה, ועל זה כתיב, השם צורי וגואלי, כי הקדוש ברוך הוא ברא הכל. יש כאן הברקה גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, אנוכי השם אלוקיך, אני האלוקים שלכם. המהר"ל תמיד אומר, שם הוויה יוד קי וב קי זה ללא הטיה, תמיד יישאר יוד קי וב קי. אלוקים יש הטיה, אלוקינו, אלוקיכם, אלוקיי וכו'. אנוכי השם אלוקיך, אתם האומה שלי, אתם המושגחים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני הוצאתי אתכם כי אני אוהב אתכם. למה? שזה חיבה יתרה מעיקר הבריאה. למה הוא אומר את זה? למה הוא אומר שהיציאה ממצרים היא חיבה יתרה יותר מעצם בריאת העולם? למה הוא אומר את זה? למה הוא אומר את זה? מה פתאום הוא הכניס כאן את בריאת העולם? כי יש על 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 המאמר הזה, על הדיבר הזה, אנוכי השם אלוקיך, שאלה גדולה שהכוזרי שואל. מה הכוזרי שואל על זה? הקדוש ברוך הוא מזדהה, אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה היה לכאורה מצופה שהקדוש ברוך הוא יגיד במקום מי אמר את זה? מי ששמה באזור שואל הכוזרי, למה לא בריאת העולם? אומר השפת אמת, שזה חיבה יתרה מקר הבריאה, וזה כתיב. עכשיו תסבירו לי פה את ההברקה הגדולה, השם צורי וגואלי. מה הוא אומר? מה הוא אומר פה בפסוק השם צורי וגואלי?
אולי זה המקום הזה של שם הוויה, שהוא כאילו
מה הוא רואה כאן בביטוי הכפול של צורי וגואלי? צורי מה זה? ומה זה גואלי? הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אבל עשי מה? לא שהוא ברא אותי, למה עשי? הגעל אותי. זה הברקה גדולה של השפת אמת, השם צורי וגואלי, כי הקדוש ברוך הוא ברא הכל. הקדוש ברוך הוא ברא גם את הדומם, אבל לבני ישראל נתן דרך להיות מבינים תכלית הבריאה, לזכות לעבודת הבורא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נותן לנו מרוב אהבתו, מגודל אהבתו אותו, לעבוד אותו, להבין את רעיון בריאת העולם. אוהבו שחרו מוסר, הוא בכלל ובפרט. הפסוק הזה מדבר על פרט, חושב שאתה לבנו, ואוהבו שחרו מוסר, זה נאמר על אב ובן, אבל זה נאמר גם על כלל ישראל. הוא כמו שבתחילת בחירת בני ישראל שיחר להם ביסורי מצרים, כמו כן כל אדם בימים הנאורים עובר עליו תוכחות מוסר. זה הגיל של עיצוב וחינוך, זה הגיל. אם אתה לא מעצב אותו מגיל אפס, מתי תעצב אותו? זה הגיל. בתרדות, מה הגיל, מה הזמן הכי קריטי? עד גיל חמש זה הזמן הכי קריטי, אחר כך זה כבר הרבה יותר קשה. זה גיל העיצוב. אז הוא אומר, ומאין זה בכל יום תחילתו מוסר. עכשיו הוא מצמצם את המעגל, עברנו מהכלל לפרט, ובפרט עכשיו הוא מצמצם עוד יותר את המעגל, והוא אומר כל יום תחילתו מוסר. תנסו לה להבין למה הוא מתכוון, מה יש לנו כל יום? איזה קושי יש לנו כל יום? איך? טוב, בטח לכם אין את ההתמודדות הזו, אבל לקום בבוקר ולהתחיל אותו דקות מתחילה, אתם צדיקות, אתם לא יודעות מה זה. סיפר לי פעם אחד, למה אני אומר את המשפט הזה? סיפר לי פעם אחד, הרבה שנים, הוא למד באיזה ישיבה, אז הוא אמר לי שראש הישיבה איפה שהוא למד שם לפני הרבה שנים היה אומר להם ביום כיפור לפני הנעילה, אמר להם, אתם לא צריכים לחזור בתשובה, אתם בחורים צדיקים, אתם מושלמים. אמר לו, תשמע, אני מקנא בך שלא היה לי כזה ראש ישיבה שאמר לי אני לא צריך לחזור בתשובה. כנראה זה זן מיוחד שאנחנו לא מכירים אותו, אבל כל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו בעולם הזה. אומר השפת אמת, אדם כל יום יש התמודדויות, תחילת היום שחרור מוסר. יש אדם קם בבוקר, לקום, לא לקום, איך לקום, מה, מו, מי. אז אומר שכן דרך הצדיקים תחילתן יסורים בסופן של פעם. איפה רואים? אנחנו רואים את החוקיות הזאת במבנה של היממה בעם ישראל, שבהתחלה בא החלק הקשה ואחרי זה בא הקל. איך? יפה, אז איך זה נקרא? ואי ערב? ואי בוקר. כל גול לילה ואחרי זה יום. אצל הגויים זה לא ככה, אצל עם ישראל קודם לילה ואחרי זה יום. והנה תכלית איש ישראל נברא להעיד על הבורא, כמו שכתוב תילתי יספר דכתיב בשיעבוד מצרים וימררו את חייהם. מה זה וימררו את חייהם? דכתיב ויפח, כן, בבריאת האדם הראשון, ויפח באפר נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה. ואומר האונקלוס, מה זה נפש חיה? רוח ממעללה. מה זה רוח ממעללה? כוח הדיבור. זה נפש חיה, יכולת הדיבור, שזה דבר מופלא שאדם יכול לבטא את המחשבות שלו בדיבור. זה אומר כי האדם המדבר נברא לספר תהילות השם. כוח הדיבור זה לא סתם לדבר. תראות, הגמרא אומרת 10 קבים של דיבור ירדו לעולם. אז הגמרא אומרת ש9 לקחו נשים וכולי, בדור הזה זה קצת השתנה. אני תמיד אומר, אני אומר ככה, 10 קבים של דיבור ירדו לעולם, 9 קבים לקח הדור הזה. זה דור של דיבורים. יש תוכנית ברדיו, הכל דיבורים. מדברים, אנשים מדברים. מה עשו? אפשר לדבר. תרדון, מספרים על חפץ חיים, אנשים חושבים ככה, צבי יהודה תמיד אומר, אנשים חושבים שחפץ חיים, בגלל שהוא דיבר לא דבר לשון הרע, אז הוא היה שתקן. אבל לא. אתה צריך לדבר, מדבר. אז למה מדבר לרות? אפשר לדבר. אבל שאלה מה אתה מדבר? תגיד דברי תורה, תגיד דברים על הקדוש ברוך הוא, על בריאת העולם. אומר השפת אמת, כוח הדיבור, אומר כי אדם נברא לספר תהילות השם, ובעוד זה הרוח במעללה, ובעוד שנתבעים בחומר אין יכולים להעצים מכוח אל הפועל. זה העדות ששוקעים בחומר, בדברים הגשמיים, אז אתה נשאר בתוך הלופ הזה של החומר וההישגיות, קשה לך לצאת מהבועה הזאת ולחשוב על הקדוש ברוך הוא. זה קשה. והעדות על הבורא הוא במחשבה, דיבור ומעשה. לחשוב על הקדוש ברוך הוא, להעיד עליו, זה בשלושת המגלים. זה מתחיל במחשבה, עובר לדיבור ומעשה. ובמחשבה לעולם זאת התשוקה, זה טבוע בנו בליבות בני ישראל, כמו שכתוב, אני ישנה אבל ליבי ער, אבל זה בלב בפנים עמוק, אבל זה לא תמיד מקבל את הביטוי בפועל. אבל על ידי יציאת מצרים זוכים עכשיו לתורה ומצוות, שכשאדם לומד תורה ומקיים תורה, עצם הלימוד והקיום עדות על מציאות השם בדיבור ובמעשה. תלמוד תורה. שפת אמת בקטע אחר מביא שם על הסנה, אומר, הוא מביא מדרש, כתוב במדרש ככה, אומר מדרש מביא, הרי כתוב בלבת אש, אני ישנה ולבי ער. אני ישנה בגלות מצרים, זה הסנה. הלב היהודי היה ער בגלות מצרים, אבל הגוף ישן. זה הסנה. הסנה יש לו ליבת אש, אבל הסנה הוא בנוי מקוצים. אין את החלק המעשי החיצוני. לכן שבת זכר ליציאת מצרים, כי סעדות תעיקרי. שבת אנחנו מעידים על מציאות השם. עכשיו עוד הסבר למה זכר ליציאת מצרים, כי בשביל מה יצאנו ממצרים? תהילתי יספרו. אז מתי עושים את זה? בשבת. אז זה זכר ליציאת מצרים. כיוון שמעידים על הבורא, זה זכר ליציאת מצרים, שנפתח פיהם של ישראל אחר גאולת מצרים. מוריי ורבותיי, גלות מצרים, כל מה שעם ישראל עבר, כל זה היה להכשיר אותו כלי עבדים ולא עבדים לעבדים. עם ישראל שם קיבל את תכונת העבדות, אבל הוא מסיים את זה אחר כך להיות עבדי השם. עם ישראל קנה שם את אותם יסודות שאפשרו לו להיות עבדי השם, לקבל את התורה. אבל אי אפשר להגיע לקניינים הגדולים בלי לעבור את השלבים הללו. אתן יודעות, הרבה פעמים אדם בשביל להגיע לתובנות הוא צריך לעבור איזשהו תהליך, ומה שבא בקלות לא ממש חודר עמוק. דבר שאדם מתאמץ עליו, אדם מתמודד עם זה, יש קשיים, אז הוא, זה קניינים, זה קניין. אז בגלות מצרים עם ישראל קנה קניינים כאלו שהם היו מספיקים גם לתורה, גם ארץ ישראל וגם עולם הבא. תארו לכם איזה קניינים גדולים היו שם. ומשה רבנו חשב באמת שזו תהיה הגולה האחרונה. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שעם ישראל עתיד עוד לחתור. אז אמרו לו, תהיה אשר יהיה. מה שאנחנו לומדים מזה, אתם יודעות, הגמרא אומרת במסכת ערכין, מה זה איסורי אהבה? אדם קם בבוקר, מקפטר את החולצה שלו, למי שיש לו חולצה עם כפתורים, ובטעות מכניס את הכפתור, נגיד העליון, בלולאה מתחת. זה מה זה, נכון? זה נקרא איסורי אהבה. אדם מכניס את היד לכיס שלו, רוצה להוציא 3 שקלים, מוציא רק 2, מתעצבן, איסור אהבה. כל דבר, כל מה שאדם עובר בעולם הזה, אם הוא לוקח את זה נכון, זה בונה אותו. שייך לוקחים. אם תתעצבן על כולם, הפסדת. אם אתה יודע, רגע, סבלנות, רק בניין יצא מזה, זה תלוי איך אתה מתייחס על זה. איך אתה מתייחס על זה? אז זה תלוי. כל הקבע לטובה, הכל לטובה. אדם אפילו ידע תלום. הכל לטובה. לדעת, הכל בונה את האדם. הכל בונה. צריך לקחת את הכל ברוגע, בסבלנות. אז זה בעצם מה שהשפת אמת רוצה ללמד אותנו, שזה בנוי על המדרשים של הפרשה, חוסך שבטו, שונא בנו, ואוהבו, שחרו מוסר. זה נאמר ביחס לבנים, ונאמר גם כל אחד לעצמו. שאדם לא יעשה לעצמו יותר מדי הנחות, ויחפש העיקר כל מיני חיים קלים. לדעות, אנחנו חיים בדור שהחיים יותר קלים מפעם. הכל יותר בהישג יד. אז הרבה פעמים לבני נוער קשה להם להתמודד, כי הם לא רגילים להתמודד. אנחנו שומעים לא פעם ילדים נכנסים לדיכאונות ומעבר לזה. על מה? קשה לו בחברה, קשה לו פה. נשברים מהדברים הכי קטנים. מה תחשוב, לפני 80 שנה הסבים והסבתות שלנו היו בשואה. הם עברו את השואה והקימו את הדור הבא. אז מה אתה, ממה אתה נשבע שמישהו עשה לך שיימים? היו כבר כמה אנשים שהתאבדו בגלל השיימים. מה קרה? מה זה כל השיימים? לי פה במכשיר הזה אף פעם לא עשו לי שיימים. צריך לדעת כל אחד לעצמו, לדעת כל מה שאדם עובר זה בונה אותו, זה לטובתו. כן, מה רציתי לשאול?
אם אני
לוקחת
את זה ממש בטוב, זה עדיין
עכשיו בקיצורים?
אם לקחתי את זה ממש בטוב,
בטוב?
בטוב. אני
זה איסור אהבה.
ואני כאילו ממש בסבבה.
מצוין.
אני עדיין חשבתי כאיסורים.
בטח.
כשכר על סבב.
כן, כי אתה לוקחת את זה למקום הטוב. את לוקחת את זה למקום של בניין. מצוין. טוב מאוד. על ב?
על גבי חץ. כאילו, עם ישראל
חצור. לא. לא, לא, לא. דווקא לא.
זהו, זה נשמע שהאיסורים הם מתחילה. מסתור אהבה, בתור מחנך.
נכון. מה שקרה, שבגלל חטא העגל, אז עם ישראל ירד בדרגה. זה לא עונש. הוא ירד בדרגה, אז הוא צריך עוד הכשרה. זה הסיפור.
אבל אם לא היינו עולים בדרגה, לא היינו מקבלים את האיסורים האלה.
אז איסורי מצרים הספיקו לנו. נכון? אז זה לא עונש. זה פשוט כי זה, 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 זה פגם את מה שקיבלנו במצרים. ההכשרה הזאת היא פשוט היא נפגמה, ולכן צריך עוד הכשרה. זה הרעיון. יחד? טוב, אז זה הקטע שרצינו ללמוד היום. עכשיו לגבי היומולד, למה היה חשוב לי קודם כל ללמוד? גם ככה היום נקוד. אספר לכם חוויה שעברתי השבוע. השבוע הוזמנתי, אתם יודעות, היום יש הרבה ציום משעת, זכיתי השבוע להיות בסיום השס החמישי, בשבועיים האחרונים. וקרוב המשפחה עשה סיום. ואמרתי, הוא סיום שס אני אבוא. ואיחרנו בערך בשעה. אמרתי לעצמי, לא נעים, נבוא באמצע. אבל הייתי בטוח שכבר עושה את סיום השס. אז נגיד הוא קבע לבוא בשמונה, הגענו בתשע, והוא ברבע לעשר אומר, עוד כמה דקות אני הולך לעשות את סיום השס. אז מה קרה בינתיים? הוא עשה את סיום השס באזור עשר. בינתיים אנשים עשו סודה, באמת לו ידיים, עשו סודה כמו שצריך. אז אמרתי שם, יש לנו שני רבינים, אמרתי להם, אתם פה, למה אתם לא אומרים לה? למה צריך לעשות קודם כל את הסיום? אחרי, איפה סודת מצווה פה? הרי אתם יודעות, כשיש פדיון הבן, יצא לכם פעם להיות בפדיון הבן? איך עושים פדיון הבן? נכון, זה נכון. מה עושים? נוטלים ידיים, לאחד עוד לא אוכל כלום. כמובן, עושה המוץ. אז עושים את פדיון הבן, ואז אוכלים. שיעשו את מצווה. אז אני עדיין בטראומה מסיום השס ההוא. לכן אמרתי, קודם כל אנחנו לומדים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני כותרה פה, מזל טוב, תודה לכל מחזור קף. אז ידעו לכם ככה, יש לאדם יום הולדת, קודם כל באמת זה הזדמנות טובה להודות לקדוש ברוך הוא על כל מסלול חייו. ואתם יודעות, כל אחד איפה את המסלול חיים שלו. השנים עוברות יותר, אז אדם מסתכל אחור, אומר, וואי, תראה, הקדוש ברוך הוא גיגל אותי לפה, לשם. עוד אתגרים, עוד משימות, עוד התמודדויות. אתה מסתכל מוות לאחור, אתה מבין איך גם זה בנה אותך. וזה אחד הדברים היפים, שמסתכלים אחור. כשזה קורה, כשזה מתהווה, אתה לא יודע לאן זה יוליך אותך. אבל, במבט לאחור, אתה מבין יותר ויותר. אז אני רוצה לשתף אתכם בנקודה אחת, שאני לא יכול לשתף אתכם בכל שנותיי, כי אתם יודעות, אני לא בן 20, רוצה אתם מחזור הקו, קצת יותר. אני רוצה לשתף אתכם בנקודה אחת, יותר מה שקשור למסלול החיים שלי, איך הקדוש ברוך הוא גיגל אותי. אז אתם צריכות לדעת שאני נולדתי בקיבוץ. כל מי שאומר לו, לא יכול להיות. אני יליד קיבוץ חפץ חיים. והייתי שם עד גיל שמונה, כיתה א' ב' למדתי שם. ואז ההורים שלי החליטו לצאת לשליחות לחוץ לארץ. יצאו חמש שנים לשליחות בשוויצריה. ולמדתי שם בבית ספר היהודי מכיתה ג' עד ח'. היה לי בר מצווה שם, ואני עליתי שם לתורה וקראתי שם את פרשת שמות. זה נוסח קצת אחר מה שמקובל בארץ, אבל זה אותה פרשה. ואז ההורים שלי לא חזרו יותר לקיבוץ. הייתי יודעות שעושים את הקיבוץ 5 שנים, קשה אחר כך לחזור לקיבוץ, במיוחד שאתה בחוץ עבר. אז הם חזרו לירושלים, ואז הגעתי לירושלים בכיתה ח', והכנסתי שם ישיבה תיכונית שנקראת חורב, ואז המשכתי שם בישיבה תיכונית. ואז בכיתה י' הייתי באיזה מחנה שנקרא בני תורה, שמאוד מאוד השפיע עליי, ואמרתי, אני רוצה ללמוד תורה. המחנה בסוף כיתה י'. עד אז הציון שלי בגמרא היה לא משהו, מאותו רגע שהחלטתי שרצו ללמוד גמרא, רק 100. הראש שלי היה גמרא. ואני זוכר, הלילה הראשון שהחלטתי ללמוד גמרא, מה עשיתי? לקחתי מחברת, כי לא ידעתי מה שלמוד גמרא. פשוט העתקתי את הגמרא למחברת מילה במילה. כך התחלתי ללמוד גמרא. זהו, ואז התחלתי להתחבר לגמרא. כבר בא לידי ביטוי בכיתה י' אלפילבר. אז היה ברור לי שאני אלך לישיבה. והתחילה דילמה, איזה ישיבה? אז ברוך השם לא היו מכינות, אז זה לא היה בכלל מדע לפרק. מכינות התחילו רק לפני 30 שנה. אתן חושבות שזה היה מאז ומתמיד, רק לפני 30 שנה. אני רציתי ללך לישיבה גבוהה, אבל הרבה שלי אמרו, לא, אנחנו רוצים שתלך לישיבת הסדר. הלכתי לישיבת הסדר. אז הלכתי לקרן ביבנה. אז גם לא היו הרבה ישיבות הסדר. בסך הכל 3-4 ישיבות הסדר. הלכתי ליבנה. מאוד אהבתי מה שמאוד דיבר אליי. זה דווקא השיחה של ראש הישיבה בליל שבת. אהבתי נורא איך הוא דיבר. הניגון של השיחה. הרוגע. אמרתי, אני בא לפה. ואז התחיל מלחמת. בשיעור ד' התחיל מלחמת יום כיפור, אז עברנו מה שאמרנו, משנה אחרי זה התחתנתי, ואז הייתי אברך שם, ואז בא לראש הישיבה אחרי 3 שעות, אומרת, שמע, אני רוצה, הייתי אז בגיל 25, אני רוצה שאתה תהיה רם בישיבה. אמרת לו, אבל מה, אני צעיר? אמרת לו, לא, 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 אתה תהיה פה. טוב, עושה שינה מבקש, ואז הייתי 5 שנים רם ביבנה. אז אמרו לי, תבוא לשילו, תהיה ראש שבא בשילו. אמרתי, אבל אני עוד לא בן 30. לא, תבוא. ומיד אנחנו בשילו, 38 שנה. זה עבר ככה בשנייה. אני זוכר שחגו לי 40 בישיבה, אמרתי לבחורים, אני מרגיש שעוד דקה אני בן 50, ועוד חצי דקה בן 60. וככה זה היה. אחרי דקה נהייתי בן 50, אחרי חצי דקה בן 40. ואחרי רבע דקה וכו'. עכשיו, למה אני מספר לכם את הרקע? כי אני מרגיש שזה שהקדוש ברוך הוא הביא אותי את המסלול הזה של החיים, זה חיבר אותי להרבה עולמות, זה הפגיש אותי עם הרבה עולמות. זה עושה לי טוב לנשמה שלי, כי הנשמה שלי היא קצת מורכבת, אז אני לא חד צדדי, אני לא חד ממדי. דרך זה שהקדוש ברוך הוא הפגיש אותי גם קיבוץ, גם חוץ לארץ, גם ירושלים, ואשתי, שכחתי להדגיש לכם את זה, היא מבני ברק. אז הפגיש אותי גם העולם של בני ברק. יצא לי להיות בבני ברק כל השבתות, למעלה מ-40 שנה. עד שהחותם שלי נפטר והחותם שלי עברה לדיור מוגן. והייתה לי שם להכיר גם את עולמה של בני ברק. אז כך זה הפגיש אותי עם הרבה עולמות, ואני מרגיש שזה חלק חשוב מאוד, מתנה מאוד חשובה שקלוי בחום אתם. כי כאמור, אני לא בנוי לי אחד מימדי. גם שלפעמים אולי אני יכול להגיד את הדברים בצורה חד מימדית, למרות שבדרך כלל אני לא אומר את זה, אבל בתוכי אין לי את החד מימדיות הזו. אני תמיד רואה את המורכבות של הדבר. אז אני רציתי רק לשתף אתכם ולכבוד יום הולד, הכנתם כל כך יפה, אמרתי צריך גם להחזיר לכם בחזרה. אף פעם לא עשיתי, יושבת פה בחורה משנה שעברה, לא עשיתי אתכם את זה, אתם זוכרות בזה. עכשיו נחלק לכם, תעשו מזונות. בדרך כלל אני אוכל דברים כאלה רק בשבת. אני לא אוכל ממתקים באמצע שבוע. אבל לכבוד יום הולדת, יש סיבה לכבוד.